הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
צהל וחיל האוויר יובסו. מי שמצליח לנצח את דאש, יש ביכולתו להביס בקלות גם את הצבא הישראלי, כך מזכ"ל חיזבאללה. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס מיהדות התורה מביע חשש לפיו חוק עונש מוות למחבלים יגרום לפגיעה ביהודי התפוצות.
אז יציס פשוט את השטח, הוא יהפוך את התלויים האלה, אם עד היום הם שהידים, יהפוך את זה למשהו הרבה הרבה יותר, והרבה יהודים שנמצאים במדינות עוינות שלנו יכולים לסבור מהעניין הזה. מדינות עוינות לא מתחשבות במצב קיצון.
חבר הכנסת מוזס אמר את הדברים בריאיון למהדורה המרכזית של כל חי עם אבי ממרן. שר הביטחון אביגדור ליברמן מברך על האישור בקריאה טרומית של חוק עונש מוות למחבלים. זה יום חשוב להרתעה הישראלית ולמלחמה בטרור. זו התחייבותנו למשפחות השכולות, למצות את הדין עם המחבלים בני העוולה. דם יהודי אינו הפקר, דברי ליברמן. כתבנו בכנסת איתי גדסי מציין כי החוק עבר ברוב של 52 תומכים למול 49 מתנגדים. שגרירות האיחוד האירופי בישראל מגנה בחריפות את חוק עונש המוות למחבלים. עונש המוות מנוגד לכבוד האדם, הוא מהווה עונש לא אנושי ומשפיל, ואין לו כל השפעה הרתעתית מוכחת, לשון הודעת השגרירות. מנכ"ל רשת גני בית יעקב בירושלים, הרב יצחק גולדקנופ, מעריך הערב בריאיון לכל חי, כי בעקבות היעדר תקצוב, ייתכן ורשת הגנים תושבת כבר ביום ראשון הקרוב.
אם זה מאבק שיוביל ששר האוצר שפה את ירושלים בתקציבים החסרים, אז כמובן שאנחנו נהיה מאחוריו. ומצד שני, השאלה איך אנחנו נביא את הידיעה הזו להורים. יש לנו ספק לגבי יום חמישי. ביום ראשון, אם הדבר לא יסתדר עם שר האוצר, נראה לי שלא תהיה פעילות ביום ראשון.
רוכב אופנוע בשנות ה-20 לחייו נפצע הערב באורח בינוני, לאחר שהחליק במחלף גבעת שמואל. כונני מדע ואיחוד הצלם העניקו לרוכב טיפול ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. והתחזית מיד.
בחסות משנה מאירה, שתי משניות יומיות בפירוש בהיר ונוח להבנה, לקבלת חוברת ראשונה בחינם כוכבית 3764.
הלילה מעונן חלקית, מחר ייתכנו ממטרים לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, וביום שישי גשום וסוער מצפון הארץ עד לצפון הנגב.
בחסות משנה מאירה, שתי משניות יומיות בפירוש בהיר ונוח להבנה, לקבלת חוברת ראשונה בחינם כוכבית 3764.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים, יום רביעי בשבוע, וגם השבוע אנחנו בתוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה, ראש ישיבת היכל מאיר ויושב ראש ארגון הידברות. לילה טוב כבוד הרב.
שלום וברכה ולילה טוב.
נציין לפני כן שמאזינים שרוצים להעביר שאלות אל הרב ושנשמיע אותם כאן בשידור, יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039, מקישים אחת ומיד אחר כך 6, אפשר גם בפקס 036-644-77, וגם באמצעות הלשונית הודעה לשידור באתר של כל חי וגם באפליקציה. אבל כמידי שבוע הרב יפתח את התוכנית בדברי חיזוק בענייני השעה.
בשבוע שעבר, בתוכנית ששודרה בליל עשרה בטבת, סיפרנו כאן את הסיפור שהפך לשיחת היום במרוקו לפני כשבועיים, כשמלך מרוקו מוחמד השישי שלח מכתב רשמי לקהילה היהודית וביקש שיתפללו על עצירת הגשמים, כי שליש מהעם תלוי בכלכלה, פרנסתם תלויה בעבודת החקלאות, ומיד היהודים כולם נענו ונאספו בבתי כנסיות והתפללו, ולאחר מכן מיד ירדו שם גשמים עזים, שלגים, שפע גדול. וכאן, כפי שציינו באותה תוכנית, גדולי ישראל פנו בקריאה שביום עשרה בטבת להתאסף גם בכותל במקומות אחרים, בפתיחת ההיכל, להתפלל, להזכיר בתפילות, וברוך השם שכפי שעיני כולנו ראו השבוע שמיד אחרי, גם כאן אפשר לצרף גם את עם ישראל בארץ ישראל לישועה הגדולה הזו, כשכולם יחד מתפללים ופונים לקדוש ברוך הוא ורואים. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שלא יבוא מישהו ויאמר, תראה מי אמר שזה קשור, הרי סך הכל מדי פעם יכול להיות שירדו גשמים. אז הקדוש ברוך הוא נתן לחזאים לצפות איזה קצת גשם יום אחד, והנה נפתחו השמיים והקדוש ברוך הוא הוריד שפע יותר מיום אחד, והיום כבר מדברים על כך ששוב ירדו גשמים בשפע גדול במשך הימים הקרובים. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. ובאמת כמה צריך לחזק את עצמנו, שאף על פי שדיברו ומדברים על כך שהשנה הזו היא שנה שכונה והמצב ילך וידרדר, צריך לדעת הקדוש ברוך הוא ברא את ארץ ישראל כשהיא תלותית בגשמים, לא כמו מקומות אחרים שגשמים יורדים גם בקיץ וגם בחורף, אלא כאן יש זמנים של גשמים, ארץ ישראל תלויה בגשמים, מפתח של גשמים נשאר בידי הקדוש ברוך הוא, וזאת כדי לתת לנו, לעם ישראל, את ההזדמנות לערוך חשבון נפש, כשרואים קשיים, לעשות את החשבון נפש הפרטי שלנו עם המעשים, עם התפילות, ואין ספק שאם נמשיך בעזרת השם כולנו יחד להתחזק ולהתפלל על הגשמים, עוד ייתכן שבסוף החורף יכריזו ויאמרו שהייתה כאן תפנית גדולה, בלתי צפויה, כבר היו שנים כאלה בעבר שדיברו על שנים שכונות, וכשכולנו יחד, דתיים, לא דתיים, כולנו יהודים, פונים לקדוש ברוך הוא בתפילה, רואים לאחר מכן את יד השם, ושנזכה בעזרת השם לשנה ברוכה ושמורה מכל ההיבטים.
אמן ואמן. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, לפני כן נציין שמאזינים שרוצים להעביר שאלות, יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039, גם באתר כל חי ובאפליקציה, יש שם לשונית הודעה לשידור, וכמובן גם בפקס למי שיש 03-616-4477. אנחנו כבר שווים, החלק השני של התוכנית, החלק של שאלות המאזינים.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן.
יריד פתיחת השנה של מחסני חשמל, רק עד יום ראשון, רק פעם בשנה. לכבוד היריד ינתנו מבצעים מטורפים של פעם בשנה. לדוגמה, מכונת כביסה ב-790 שקלים, מכונת גילוח פיליפס ב-149 שקלים, מגט סטפל ב-99 שקלים, מפזר חום ב-29 שקלים. יריד פתיחת השנה עד גמר המלאי ורק עד יום ראשון. כזו חגיגה לעולם לא תחזור. ועכשיו, מחסני חשמל גם ברעננה, רחוב החרושת 5, ומחסני חשמל גם בחולון, רחוב הפלד 7.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב ב-7 בערב, בריכות מים טרמו-מינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר מ2 מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
ספות קונים רק במרכז הספות, כוכבית 6631.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מד"א מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מד"א המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים, היחידות המיוחדות של מד"א בפריסה ארצית, יגיעו אליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, רואים בעין מקצועית.
ימי השובבים, זה הזמן להתעורר לחיזוק הטהרה ולבניית מקוואות.
ימי השובבים מסוגלים מאוד לחפרת עוונות, ובעיקר ובעיקר על ידי נתינת צדקה, ולכן יכול אדם על ידי זכות של תרומה לטהרת הבית, או כל איזה רכישה או הנצחה של איזה חדרים וכדומה בתוך המקום, על ידי זה לבטל מעליו כל מיני גזרות קשות,
בעזרת השם.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם לתוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליט הראש ישיבת היכל מאיר. אנחנו פונים כעת לשאלות המאזינים של הראשונה השבוע, מתחילים ימי השובבים. הרב יכול להסביר מהם הימים האלה, ומדוע יש אנשים שצמים בימים אלה, בדרך כלל זה שני וחמישי, ובכלל מדוע אין זו חובה על כל אדם לצום בימי השובבים.
המקור של ימי השובבים הוא בפסוק בירמיהו, שם כתוב, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. ועם ישראל משיב לקדוש ברוך הוא, הננו אתנו לך, כלומר באים אליך, כי אתה הוא השם אלוקנו. המילה שובבים היא כפשוטה, אבל נרמז בזה, כך אומרים המקובלים, ראשי התיבות של השבתות שאנחנו קוראים בשבועות הקרובים, פרשת השבוע, שמות ועירה בו בשלח, יתרו ומשפטים. ובשנה מעוברת יש עוד שתי שבתות, תרומה תצווה, שובבים תת. הפרשיות האלה מספרות על הירידה של עם ישראל לשעיבוד במצרים, לא רק שעיבוד גשמי, גם שעיבוד רוחני, ירדו לממתת שערי טומאה, ולכן יש בהם מסוגלות גדולה, גם אדם שירד מאוד ברוחניות שלו, בפרט בעניין פגם הברית, יש לו את היכולת בימים האלה לערוך חשבון נפש, לתקן את עצמו, ולעלות ולהתרומם על ידי תשובה אמיתית. לכן נהגו המקובלים לצום בימי שני וחמישי בכל השבועות האלה, אומרים בהם סליחות, ויצא משמיים שהשבועות האלה הם בדיוק בימי החורף, שהימים קצרים, כך שגם הצום הוא יותר קצר, ולכן גם אדם חלש שמרגיש שהוא צריך את התיקון הזה, מסוגל לצום בהם יותר בנקל. לא כל אדם יכול לצום שני וחמישי, גם לא מתקנים תקנה שהיא נוגעת לפרט, כל הצומות שיש לנו הם צומות שנוגעים לכלל ישראל במה שנוגע לחורבן של בית המקדש, יום הכיפורים שזה מצווה מהתורה. אבל חכמי ישראל לא מתקנים צומות לכלל ישראל כשמדובר בעניינים של כל אדם פרטי. לכן אין תקנה כזו לצום בימים האלה, גם תלוי כל אדם במסוגלות שלו, בכוחות שלו. בני תורה למשל שעוסקים בתורה, הרי על התורה נאמר על הכל דברי כאש נאום השם, התורה מלבנת את הכתמים שיש בנשמת האדם יותר מצומות ויותר מכל דבר אחר, כך המקובלים עצמם מציינים שהתורה שנמשלה לאש, נמשלה למים, שהמים מתהרים, כך גם הכוח של התורה לתהר. לכן בני תורה לא צריכים להפחית מלימודם ולצום, אבל אדם שבאמת חי בחיי היום יום, ולא בדיוק בן תורה ורוצה את התיקון הזה, ודאי שיש בזה תיקון גדול בצומות האלה של שני וחמישי, רק צריך שיקול דעת לראות שלא יפגע בכך בבני משפחתו, לא יפגע בפרנסתו, לא יפגע במקום העבודה שלו, אם על ידי שהוא צם כאדם חלש, הוא לא מתפקד כמו שצריך, יש בזה בעיה של גזל, של דיני ממנות, יצא שכרו בהפסדו, צריך שיקול דעת, אבל ודאי שמומלץ לכל אדם, לפחות פעם אחת, צום אחד, אם יוכל לקחת חופשה מהעבודה, אבל לעשות את הצום הזה, יש גם בישיבות המקובלים תיקון מיוחד שעושים בימים האלה עם פדיון נפש, דברים שטוב שכל אדם לפחות פעם אחת ייקח אותם על עצמו. בישיבות החסידיות יש ישיבות שמשנים את סדרי הלימוד, באופן שיש שני סדרי לימוד, 5 שעות לימוד רצופות בבוקר, 5 שעות אחר הצהריים, ללא אכילה ושתייה, ללא בטלה, וודאי שכל אדם יראה לעצמו מה בידו לעשות כדי לנצל את גדולת הימים האלה, בעיקר להרבות בלימוד תורה, בתשובה, ובכך להגיע בעזרת השם לניקיון, לזוך ולטוהר.
שאלה נוספת על רקע המאבק בכנסת בעניין חוק המרכולים, שאגב שלשום שוב דחו אותו בגלל שלא השיגו רוב בכנסת. האם זה נכון שואל המאזין להתערב לחילונים כיצד התנהלו בשבת? הרי אנחנו כל השנים מבקשים שלא יתערבו לנו. אם הם לא זכו להכיר את אור השבת, למה להילחם נגדם?
צריך להבדיל בין חוק שנוגע לחיים הפרטיים של האדם לבין מה שמייצג את עם ישראל במרחב הציבורי. עוד לא מצאנו שהלכו הדתיים לחוקק חוק כיצד האדם מתנהג בביתו ומה יעשה בחיים הפרטיים שלו. אין חוק שצריך לעשות ברית מילה ואין חוק, חוק מדיני, אין כזה חוק שחוקקו אותו בכנסת או לשמור שבת בבית. אבל במה שנוגע למרחב הציבורי, בוודאי שעלינו כיהודים להקפיד ולשמור שהעניין של השבת, שהוא כל כך מרכזי בעם ישראל, ישמר לפחות במרחב הציבורי, וזה מלבד העניין הסוציאלי, שיש אנשים שעובדים לפרנסתם כל השבוע במקולות, בסופרים הקטנים, וכשבשבת פותחים במרכזים הגדולים, הם חייבים, כך הם מרגישים שהם חייבים גם לפתוח, הם לא בעלי אמונה וביטחון ברמה כזו גדולה, מפחדים להפסיד את הלקוחות שלהם. אז כך שגם מבחינת העניין הסוציאלי של בן אדם לחברות, המדינה צריכה לדאוג לאזרחים שלה, אבל בלי קשר לעניין הזה. על השבת אמר החפץ חיים שהיא דומה לשלט שנמצא מעל החנות. כשיש בעסק עליות ומורדות, אז יש יותר הכנסות, יש חודשים שיש פחות הכנסות, יש הצלחות, כישלונות, זה טבעי, עליות ומורדות. ואנשים ממשיכים לפקוד את החנות כי יודעים שהעסק עובד. אבל מה קורה כשרואים שבעל החנות הוריד את השלט מעל החנות? כולם מבינים שהחנות נסגרת או נסגרה, פשטה רגל. כך אמר החפץ חיים שהשבת שעליה אמר הקדוש ברוך הוא, לא כמו מצוות אחרות, על השבת כתוב בפירוש בתורה, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם. ומה העניין בזה? אומר הקדוש ברוך הוא שזהו ברית עולם. לא על כל מצווה נאמר שמדובר בקריטת ברית. ברית שניים קורטים ברית, זה אומר שאנחנו מחויבים, מחויבות גמורה, כל אחד כלפי השני, כי קראתנו ברית בינינו. ואומר הקדוש ברוך הוא שזוהי אות, השבת אותי לעולם ביני ובין בני ישראל, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. האות והסימן על הקשר, על האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, זה תלוי בשבת עצמה. לכן אמר החפץ חיים שהשבת דומה לשלט שנמצא מעל החנות, כל זמן שעם ישראל שומר שבת, אין בידינו להשפיע על כל אדם בחייו הפרטיים, אבל לפחות במרחב הציבורי, ודאי שתפקידנו לשמור על השבת, וחשוב כאן להדגיש, אין כאן עניין של מרידה בחוקי הדמוקרטיה המקובלים בכל רחבי העולם. בכל מדינה דמוקרטית ידוע שכאשר כל אדם בוחר נציגים לפרלמנט או לכנסת, המשמעות של הדברים שהפרלמנט או הכנסת מתנהלים על פי כללים מסוימים. כלומר, הנציגים של כל מפלגה פעמים מבטרים על עניין שנוגע למה שהם היו מעדיפים, ומצביעים לטובת מפלגות אחרות, מה שחשוב לאחרים, כשבתמורה אחר כך הם יצביעו אלה לאלה, זו טבעה של מדינה דמוקרטית. וכאשר יתקבל חוק מסוים, כל העם יודע, גם עם שבחר במפלגה שלא בדיוק מסכימה עם החוק הזה, אבל יודעים שזה חלק ממחיר הדמוקרטיה, זה חלק מהעניין, אם אתה רוצה שדבריך יישמעו בדברים מסוימים, אתה צריך להכיל את האחר במה שחשוב לו יותר, ואלה בעצם כללי המשחק של החוקים הדמוקרטיים בכל העולם כולו. כך גם בענייננו, גם אדם פרטי שלא מבין, לא, באמת לא מבין מה העניין הזה של השבת, לא גדל על יופיה של השבת, על מתיקותה של השבת, על הרוגע, על השלווה, שהשבת נוסכת כשאתה 24 שעות בלי טלפונים, בלי כל הלחץ הזה של כל השבוע, אלא בית כנסת, לך דודי, שירים, קידוש, סעודת שבת ביחד, רוגע ושלווה ומנוחה בלי להדליק אור ובלי נסיעות, ואז בעצם הוא עוגר כוחות ויוצא במוצאי שבת בעוצמות לכל השבוע. גם אדם שלא בדיוק למד והכיר את העניין הזה, אבל מבחינת הכללים של הדמוקרטיה אין כאן סוג של כפייה, אלא מדובר בחוקים שעל פי הכללים כשמתקבלים בכנסת זה דבר שמחייב את כולם. ועלינו ודאי להשתמש ביכולת הזו הדמוקרטית כדי לשמור על הצביון הרוחני של המדינה במה שנוגע שוב למרחב הציבורי, כשאנחנו לא מתערבים בחיים הפרטיים של אף אדם. אבל זוהי גדולתו של עם ישראל, שלכל הפחות בפרהסיה השבת תישמר.
שאלה נוספת, הגענו למצב כלכלי קשה בבית לאחר ששקענו בחובות. הודעה לאמת, כותב המאזין, שעד עכשיו לא התעניינתי כל כך בדת, אבל עכשיו בגלל המצב אני מרגיש צורך להתחזק במשהו. רציתי לשאול, במה הכי כדאי להתחזק?
חשוב שמעלים את העניין הזה מההיבט של ההתחזקות, כשרואים קושי כלכלי, ולא כפי שיש כאלה שהולכים ונתפסים בסגולות שאין להם שום מקור בדברי חז"ל, וכולם הבל הבלים, ופעמים משלמים גם סכומים גדולים למתחזים למקובלים וכדומה, רק כדי למצוא ישועה, ובסופו של דבר מתאכזבים. צריך תמיד במצבים שיש לאדם קושי לראות מה התורה אומרת על אותו עניין. וכשמדובר בפרנסה, יש כמה נקודות מרכזיות שרואים בתורה שלנו, שהנקודות האלה נוגעות לענייני פרנסה. יש שני דברים שנוגעים למלכות. ביהדות יש לנו שתי מלכות. הרעיה היהודיה, מלכה אחת, ושבת המלכה. ולא לחינם נקראו שתי אלה בשם מלכות. חכמי תורת הסוד מסבירים שיש כידוע מערכות של צינורות שפע רוחניים שיורדים לעולם. נקראים בשם 10 ספירות עליונות. הספירה העשירית נקראת מלכות, ושורש השבת ושורש האישה, שתיהן שורשן בספירת מלכות. לכן שתיהן נקראות בשם מלכות. שורש הפרנסה גם הוא נמצא שם בספירת מלכות, שבתורת הסוד מקביל לאות ה' האחרונה שבשם הוויה. שפע של פרנסה, האות ה' יש בה פוריות, יש בה הוצאה מהכוח אל הפועל, לכן מי ששם לב בעברית, כשרוצים להפוך לשון זכר לנשון נקבה, מוסיפים את האות ה', ילד, ילדה, מלך, מלכה. האות ה' נחשבת מאוד נקבית, מאוד פוריה. בתיקוני הזוהר כתוב שהאות הזו היא בבחינת היפה בנשים. ה' יפה בנשים, האות הכי בעלת יכולת להוציא מהכוח אל הפועל. כשיש לאדם מעצור, יש לו חסימה בענייני פרנסה, צריך קודם כל לבדוק את עצמו, היכן הוא עומד ביחס לשתי המלכות האלה. האם הוא מכבד את אשתו? גם בגמרא, שהתלמוד לא מדבר בפירוש בענייני קבלה, אבל רומז בהרבה מקומות. ואומרת הגמרא שרבה, שהיה מגדולי האמוראים, כל מי שלומד תלמוד פוגש הרבה את שמו של רבה, ואומרת הגמרא שרבה ברא גברה, הוא יצר אדם על פי ספר יצירה, רואים שהיה מבין גדול בתורת הסוד, ובמקום אחר אומרת הגמרא שרבה היה רגיל לומר לבני מחוזה, לאנשי עירו, הוקירו לנשייכו כי החדת תתעטרו, תיקרו את נשותיכם, וכך אתם תתעשרו. בתלמוד לא מוסבר מה העניין, מה הקשר בין פרנסה לבין כבוד האישה, נראה שלא מבין, יכול להיות לחשוב שסתם רצו לעודד אותו חלילה, אבל התורה היא תורת אמת, ובתורת הסוד הדברים מוסברים. כשאדם מכבד את אשתו, נזהר לא לפגוע בה במילים, קונה לה בגדים יפים, תכשיטים, נותן לה להיות מאושרת ושמחה, בזה בעצם הוא לא מכבד את הגוף הזה שנמצא כאן. האדם האמיתי זו הנשמה, הגוף הוא סוג של בגד. האדם האמיתי ממשיך להתקיים, ונשמת האישה בעצם שורשה באותה ספירה עליונה, ספירת מלכות, ממילא הוא מכבד את המלכות, וממילא משם יורד לו גם שפע גדול של פרנסה. ואותו יסוד גם במה שנוגע לשבת. כשאדם מכבד את השבת, כלומר, שומר את ההלכות של השבת, צריך ללמוד את ההלכות כדי לדעת מה מותר מה אסור, ואז הוא שומר כהלכה, וגם מכבד את השבת בבגדים יפים, בתכשיטים, בדברים אישה בתכשיטים ובבגדים, במאכלים טעימים ומשובחים, וכן על זה הדרך. האדם הזה זוכה, כפי שרבי שלמה אלקבץ הכניס לפיוט המפורסם בלכה דודי, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. שם הוא, מאחן הוא לקח את העניין הזה. היסוד של הדברים הופיע בזוהר הקדוש, שהזוהר שואל, הרי בשבת לא ירד מן במדבר, ובשבת האדם לא עובד, אז מה פשר הפסוק הזה, ויברך אלוהים את יום השביעי? איפה יש ברכה בשבת? אתה יכול לומר ששבת היא נפלאה לייחוד המשפחה, ולרוגע ולשלווה, לגוף ולנפש, אבל מה הקשר לברכה בכסף? משיב הזוהר שכל ימי השבוע מיום השבת מתברכים, וזה בעצם הביאור שהשבת היא מקור הברכה, שהיא השפע של כל השבת. לכן, בענייני פרנסה, כשאדם רוצה להתחזק במשהו, ייקח לעצמו את שני הדברים האלה, כבוד השבת וכבוד האישה. ודבר נוסף שגם כתוב בגמרא, מה שנוגע לנטילת ידיים וברכת המזון, דבר שנוגע לאוכל עצמו. רבא, קודם הזכרנו את רבא, רבא היה רבו של רבא, והוא היה אומר, אני ממלא ידיי במים, והקדוש ברוך הוא ממלא ידיי בשפע של ברכה. יש כאלה נוטלים ידיים לפני שאוכלים לחם, אבל לא מקפידים שהמים יחסו את כל היד, אלא בזריזות רק לצאת ידי חובה. אבל כשאדם לוקח ברצינות את המצווה הזו, מסובב את היד ושופך מים שלוש פעמים על צד ימין מכלי, שלוש פעמים על צד שמאל מכלי, ומסובב באופן שהמים יגיעו לכל פינה, יש בזה ברכה גדולה גם בפרנסה, וכן ברכת המזון. כשאדם יודע להודות לקדוש ברוך הוא על המזון שהוא קיבל, זוכה שלאחר מכן הקדוש ברוך הוא נותן לו שפע גדול וברכה בפרנסתו, ובאמת נאחל לפונה שהשם ייתן לו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו.
אמן ואמן. אנחנו נצא להפסקה שנייה היום. לפני כן נציין שמאזינים שרוצים להעביר שאלות יכולים לעשות את זה גם בטלמסר ב-039-039-039, כשעונים מגישים 1 ו-6, מקליטים את ההודעה. אנחנו נעשה מאמצים להביא את השאלה הזאת כאן בתוכנית. אפשרות נוספת זה באמצעות האפליקציה והאתר של כל חי, שם ההודעה לשידור, וכמובן גם בפקס 03-616-44-77. אנחנו כבר שווים לחלק האחרון של התוכנית.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
מסע ערכים למרוקו, דלת עד י"ב באדר, 050-411-9278, 050-411-9278, ערכים.
חבורת אריאג וכינורו של קרונבך.
אדון קרונבך, אתה כל הזמן שותק ושותק, אולי הגיע הזמן לדבר.
או במקום לדבר, אולי לפחות תנגן?
כבר 70 שנה לא ניגנתי בכינור הזה.
הסיפור של נוחם קרונבך שלא סופר מעולם. ספר קומיקס חדש, מותח, משעשע ומרגש. להשיג באושר עד.
שיא החופש, שיא הנופש. מה? משאירים את הארנק בבית?
כן, רק אצלנו חופשת חורף מפנקת, הכל כלול. במלון היוקרתי Magic Sunrise, 3 ארוחות ביום, שתייה חופשית ופינוקים ללא הפסקה, ממיטב השפים ובחשרות גלאט למהדרין, טיולי ג'יפים חינם ועוד. מחירים מיוחדים לקבוצות. לפרטים חייגו 03-57-5-8, 03-57-5-8. מהרו והזמינו.
הישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
יש רגעים בחיים שאי אפשר לשכוח. רגעים פשוטים שמזכירים דברים גדולים. בשביל אותם רגעים כדאי שתתלבש יפה. אופנת החולצות של פורור ממשיכה ליצור הכי גבוה שאפשר ומביאה משהו חדש, שונה ואיכותי. פורור, חד וחלק.
ימי השובבים, זה הזמן להתעורר לחיזוק הטהרה ולבניית מקוואות.
ימי השובבים מסוגלים מאוד לכפרת עוונות, ובעיקר ובעיקר על ידי נתינת צדקה, ולכן יכול אדם על ידי זכות של תרומה לטהרת הבית, או כל איזה רכישה או הנצחה של איזה חדרים וכדומה בתוך המקום, על ידי זה לבטל מעליו כל מיני גזרות קשות
בעזרת השם.
תרת הבית, 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו תהרה, אין יהדות.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
חידון ההלכה העולמי עם הגאון הרב אופיר מלכה יוצא לדרך בעונה חדשה. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות ברכות במשנה ברורה. הטוב מביניהם יוכתר כחתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ח ויזכה בפרס הגדול 25,000 שקלים. חידון ההלכה העולמי עם הגאון הרב אופיר מלכה בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים, בהשתתפות הקהל והמאזינים בבית ובהנחיית מרדכי לוי, יום ראשון 22:00, רק כאן בקול חי.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם לחלק האחרון של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליטה ראש ישיבת היכל מיר ויושב ראש ארגון הידברות. אנחנו כעת בחלק האחרון של התוכנית של שאלות שמאזינים שלחו לנו. שאלה ששואל מאזין, מה דעת כבוד הרב על יהודים שומרי תורה ומצוות הולכים לרקוד בוויכוחים ביניהם? לעתים, כותב, יש כאלה שלא מוכנים לקבל פסק דין של בתי דין והולכים לבתי המשפט.
למעשה, פלא גדול לראות דבר כזה שיהודי שומר תורה ומצוות, כשהדבר מגיע לכסף, הוא מגיע לבתי משפט, דבר שהוא נגד ההלכה. בשולחן ערוך מגדיר את האדם הזה שהוא מרים יד בתורת משה. כל זמן שלא קיבל היתר מבית הדין לפנות להרכאות בבתי משפט, מוגדר כמרים יד בתורת משה, ביטוי מאוד קשה. והרי אותו אדם שומר תורה ומצוות, כמה הוא נזהר בכשרות, שלא להכניס דבר שהוא לא כשר לתוך פיו, מדקדק אפילו על ספקות ומחמיר לאכול בדץ ועידורים שונים. ולפתע כשהדבר נוגע לכסף, הוא יכול להגיע לעניין כזה של להרים יד בתורת משה, להיות מוגדר בצורה כזו. שהרי הוא מעדיף את השכל האנושי על פי חוקי התורה האלוקיים, הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורה, את חוקי התורה. ואם לא די בכך, הוא עלול מאוד להיכשל בגזל. הרי ייתכן שעל פי הדין לא מגיע לו. נכון שהוא בטוח שמגיע לו, הרי כל שניים שמתווכחים, כל אחד בטוח שהוא הצודק. ואחד מהם ודאי לא צודק. רק כך הוא, עם הנגיעות האישיות שלו, כך מרגיש. ומה יקרה אם במקרה הזה באמת הוא הלא צודק, וכשבית המשפט עלול לפסוק לו שלא על פי דין תורה ויקבל כסף, שווה לו לחזור בגלגול על דבר כזה? כמה צריך להיזהר? לכן, כשיש ויכוח בין שניים, העצה הכי טובה, שהאחד יאמר לחברו, אם באמת הכסף הזה שלך, אני לא רוצה לגזול ממך. חלילה, לא רוצה כסף שהוא לא שלי, רק לדעתי זה שלי. אלא מה, אתה בטוח שהוא שלך, גם אתה הרי לא רוצה לגזול ממני. בוא נלך שנינו, הטוב ביותר גם לא צריך להגיע לדין תורה, בוא נלך לבוררות. נלך לתלמיד חכם שבקי בדיני ממונות, ויבחן ויבדוק, ומה שיכריע, כך יהיה מקובל עלינו. בצורה כזו גם חוסכים כסף של הוצאות גדולות, גם עוגמת נפש של משפטים שמתארכים ונפרסים על פני שנים רבות, וגם מרוויחים את השלווה הזו, את החברות, מסיימים את הוויכוח, ולוחצים ידיים באהבה. כי באמת, הגישה של שניהם, אני לא רוצה לקחת כסף שהוא לא שלי, רק לדעתי זה שלי. התברר אחרת שזה שלך, אדרבה, ברוך השם, תיקח אתה. העיקר שאני כלפי שמיים אהיה נקי. רק במצב שהגיעו בסופו של דבר לדין תורה, ובית הדין רואה צורך וסיבה לתת אישור לאחד לתבוע את השני בהרכאות, או משום שהשני לא רצה לבוא, הזמין אותו לדין תורה, ובית הדין הזמין והוא לא מגיע. אז בית הדין שולח לו הזמנות 3 פעמים, הוא רואה שהוא לא מגיע, או אם יודעים מראש הוא ודאי לא יגיע. הדיינים יש להם את השיקול דעת שלהם, מתי באמת לאשר לפנות לערכאות, או לאחר שבית הדין פסקו את הדין ואותו אדם לא רוצה לשמוע, אז בית הדין יש מצב שרואה שאין מנוס אלא לתת אישור לפנות לערכאות, אבל באופן כזה האדם בעצם קיבל את הרשות של התורה לפנות לערכאות. אבל בלי זה חלילה לא לקחת סיכון כזה גדול שבשביל נגיעה כספית להיכשל בדברים שעלולים להגיע לאיסורים גמורים מן התורה.
שאלה נוספת, הרב כתב בספר ארכיאולוגיה תנכית שמצאו בהר עיבל את המזבח של יהושע. השאלה היא הרי כתוב במפורשות בגמרא, שקיפלו את האבנים ולקחו איתם, כלומר, כך מפרש המאזין, שלא נשארו שם האבנים.
טוב שהשאלה נשאלה כאן, כי קיבלתי גם מכתב עם שאלה דומה, רק אקדים תחילה במה מדובר לטובת מי שאינו מכיר את הנושא. ארכיאולוג מפורסם בשם פרופסור אדם זרטל, שהלך לעולמו לפני לא הרבה זמן, הוא ערך סקר מקיף בשטחי יהודה ושומרון במשך 30 שנה, וכשערך את הסקר בהר עיבל, ראה שם תל של אבנים שהעלה חשד, הראה שמשהו מסתתר כאן, פינה את כל האבנים, את כל האפר, והנה למטה מצאו מבנה מאוד מרשים, מאוד מעניין, אבל קצת מוזר, לא הבינו בדיוק מהו, סרטטו אותו כדי לנסות מתוך הסרטוט להבין, לקבל איזה צורה, ואז כך הוא מספר שאחד הפועלים שהיו איתו, אחד החוקרים שהיו איתו, התרגש מאוד ומיד הלך והביא משניות והראה להם ציור שמקביל בדיוק למזבח. כלומר, המבנה שהם מצאו תואם מזבח יהודי מאותה תקופה, ובאמת ראו שיש את הצורה של המזבח, יש כבש ולא תעלה במעלות על מזבחי, במזבח ממש גדול. מצאו לאחר שחפרו יותר, מצאו שם את האפר של הקורבנות, וכשבדקו את העצמות, התברר שכולם בעלי חיים טהורים. מצאו שם שתי חרפושיות מצריות, מה שמוכיח שאותם, ברור שהיו שם יהודים לפי כל הסימנים, אבל היה להם איזשהו קשר עם מצרים, ועוד הרבה סימנים שבסופו של דבר...
מה הכריז... חרפושיות מצריות, מה זה?
כמין, כמו חותמות כאלה.
אהה. Uh-huh.
שהביאו אותה ממצרים, וזו צורה של חיפושית, לכן נקרא בצורה הזו, עם תביעה כזו, כמו תכשיט שהיה להם. ובסופו של דבר הוא הכריז שאין ספק שהמקום, שהמזבח שהוא מצא, זה המזבח שמסופר בתנך שבנה יהושע בהר עיבל, וכשעם ישראל נפרד מהמקום, כיסה אותו כמקום קדוש, כיסו אותו באפר ובאבנים. הממצא הזה עם התמונות ועוד הרבה פרטים שהוכיחו את העניין, הבאנו בספר ארכיאולוגיה תנכית בחלק השני, ולמרבה הצער בזמן הגרפיקה, לאחר שהספר הודפס, התברר שמסגרת שלמה הושמתה מהגרפיקה, מסגרת שעוסקת בשאלה שאלה כאן המאזין ובאותו מכתב שקיבלתי. מסגרת, אני מתכוון לומר, מי שמכיר את הספר, יש את הטקסט עצמו של הספר עם התמונות שמוכיחות את הממצאים של הארכיאולוגיה, דברים שמקבילים לתנך, ויש מסגרות שבהם יש הרחבה במה שלא נוגע ישירות לעניין. אז אחת המסגרות האלה שהכנו אותה כדי להכניס לספר, הושמתה בטעות בגרפיקה והספר הודפס בלעדיה, ושם ליבנו את הנושא הזה של מה שכתוב בדברי חז"ל, שלאחר שסיימו את הקורבנות שם במזבח והזבחים שאכלו וכתבו שם, גם בפסוקים כתוב שכתבו שם את התורה על סיד שתחו שם, קיפלו את האבנים ולקחו אותם לגלגל, ושם יהושע בן נון הקים את אותם האבנים בגלגל. אלה בעצם 12 האבנים שלקחו אותם מתוך הירדן. לאמיתו של דבר, בתלמוד ירושלמי יש שתי דעות, מה בדיוק היה שם עם אותו מזבח בהר עיבל, ועם אותם אבנים שהוציאו אותם מהירדן. לא ניכנס כעת בפירוט יותר מדי, הירושלמי נמצא במסכת סוטה, ושם מורחב גם בגמרא אצלנו בתלמוד בבלי, אבל שתי השיטות נמצאות בתלמוד ירושלמי. בכל מקרה, בין לשיטה הזו, כלומר, יש שיטה אחת שלא מדובר באבנים שהוצאו מהירדן, כי על האבנים שהוצאו מהירדן זה ברור, פסוקים מפורשים, שאותם 12 אבנים שהוצאו מהירדן, לאחר מכן הגיעו לגלגל, ושם בנה אותם יהושע, עשה אותם כמין מצבה, העמיד אותם, והגמרא אומרת מסכת סוטה שהיו כמה תנאים, שם מזכירת שמותיהם של שלושה תנאים, שהעידו שהם ראו את האבנים האלה בגלגל, כלומר בתקופת האבנים, בתקופת התנאים, עדיין האבנים האלה היו מונחות שם, וראו, וכל אבן הייתה במשקל, בגודל של 40 סאה. 40 סאה, הגמרא אומרת בעירובין, שזה אמה על אמה, ברום 3 אמות. כלומר, חצי מטר על חצי מטר, והאורך הוא, או הגובה, 1.5 מטר. אבנים גדולות, מרשימות מאוד, אלה היו האבנים שהוצאו מתוך הירדן והונחו בסופו של דבר בגלגל. השאלה, האם האבנים האלה בנו את המזבח? הרי באותו יום שיצאו, שעברו את הירדן, זה אותו היום שהגיעו לגלגל ולנו שם. ובשעות היום בנו את אותו מזבח. השאלה היא באותם אבנים ועליהם כתבו, יש בזה שתי דעות בירושלמי. על כל פנים, מהפסוקים משמע שבין לדעה הזו ובין לדעה הזו, מלבד אותם אבנים גדולות, צירפו עוד אבנים מאבני המקום, כי ביהושע כתוב בפסוק, אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוהי ישראל בהר עיבל וכו', ואחר כך כתוב, מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהן ברזל, אם היה מדובר רק באותם האבנים שהובאו מהירדן, היה צריך שיהיה כתוב, שאז יבנה יהושע מזבח להשם מהאבנים שהובאו מהירדן, כמו שבמקום אחר, בזמן ההקמה בגלגל, שם מסופר בפסוק, ואת 12 האבנים שלקחו מהירדן, הקים יהושע בגלגל. כך נאמר שם בפירוש שאותם אבנים. ואילו כאן בבניית המזבח, לא כתוב שאת 12 האבנים, אלא כתוב שהוא הקים מזבח מאבנים שלא עליהם ברזל. כלומר, אבנים שנלקחו מהטבע, כמו שהן נמצאות בשדה, בנו אותם, ובאמת רואים שם בתמונות, אפשר לראות בספר ארכיאולוגיה תנכית, את התמונות של המזבח בהר עיבל, שרואים אבנים שנלקחו מהשטח והונחו אחת על השנייה, שלא כדרכם של אומות העולם, שיש גם מזבחות שהתגלו מהתקופה הכנענית, רואים ששם האבנים מסוטטות ונחתכו והונחו בצורה ישרה, וכאן דווקא רואים את האבנים בדיוק, כמו שכתוב בפסוק, שהאבנים האלה היו מבלי שיונף עליהן ברזל. זה תמצית הדברים כדי להבהיר את העניין, ובעזרת השם, במהדורה הבאה, אנחנו מתכוונים להכניס את המסגרת הזו למקום שהושמט ממנו.
שאלה הבאה, איך יודעים בבירור שהתורה והסיפורים, בבירור שהתורה והסיפורים בתורה, כיוון שהסיפורים בתורה אינם משל?
אני לא יודע בדיוק אם השואל הוא אדם דתי שרוצה להתחזק או לא דתי. אם מדובר בלא דתי, המומלץ ביותר להגיע לסמינרים של ערכים, סמינרים מצוינים, שניתן ללבן שם את כל ההוכחות לתורה מן השמיים, כדי לברר את הדברים כפי שצריך. פה נאמר ממש על רגל אחת, בקצה המזלג, קודם כל לומר שהסיפורים שבמקרא הם בגדר משל, אז בדיוק בשאלה הקודמת התייחסנו לממצאים הארכיאולוגיים שמתגלים והתגלו במאה השנים האחרונות, דברים שגרמו גם לאותם שקראו לעצמם אנשי ביקורת המקרא, שטענו שיש נתונים שכאילו זזו מבחינה היסטורית. למשל כתוב שבזמן יעקב היו גמלים, והם טענו שלדעתם, לפי החוקרים, בזמן יעקב עדיין הגמל לא היה מבוית, אז איך יכול להיות שגמלים, אברהם אבינו כבר היו לו גמלים, ונראה שזה לא ייתכן, אז הם טענו שאנשים שם כאילו שמדובר בסיפורים שהומצאו והוכנסו פרטים מתקופות מאוחרות יותר. לאחר מכן, כשחפרו במצרים העתיקה, מצאו בפירמידות ציורים של גמלים מתקופה הרבה יותר קדומה, ואז אמרו, טוב, טעינו, נכון, אז היו גמלים, וכן על זה הדרך. הממצאים הארכיאולוגיים לבדם מוכיחים שלא מדובר בסיפורים שהם בגדר משלים, אלא עובדות היסטוריות שעולות מבטן האדמה ממש בבחינת אמת מארץ תצמח. מלבד זאת, יש את מנגנוני ההוכחה לתורה מן השמיים, כמו הנבואות שהתגשמו וכל הפרטים האחרים, המדע המדעי שמופיע בתורה, הדברים שהתגלו רק היום עם כלים משוכללים, שלא היה שום דרך לדעת אותם בזמנם. עצם מעמד הר סיני, שזו עובדה היסטורית שניתן להוכיח אותה מבלי שתינתן להכחשה, בספר מסע אל האמת הבאנו את הפירוט של הדברים האלה. כך שוודאי שכל נתון, כל פרט שמופיע בתורה, הוא בבחינת משה אמת ותורתו אמת, לא מדובר במשלים, מדובר בעובדות היסטוריות, דברים שהתרחשו בעולם, וממילא גם המצוות שבתורה ניתנו מפי בורא עולם.
נשארו לנו ככה עוד איזה שתי דקות, ננסה לדחוף כמה שיותר. שואל מאזין, האם מותר לתת לבעל חיים בשר וחלב יחדיו?
התורה אוסרת לבשל בשר וחלב גם אם לא מתכוונים לאכול, ואסור ליהנות מבשר וחלב שיתבשל ביחד. אבל לתת בקערה אחת לפני בעל חיים בשר בפני עצמו וחלב בפני עצמו, אף על פי שהם נוגעים אחד בשני, זה דבר שהוא מותר.
עוד שאלה, לעתים מגיעים למקומות בהם אין ספל אינטילת ידיים, האם מותר ליטול ידיים, נראה לי לסעודה עם כוס חד פעמית, וגם האם מותר לעשות קידוש בכוס חד פעמית?
יש שרצו להחמיר בזה, לא לדון את הדבר ככלי, אבל ההלכה פסק מרן הרב עובדיה יוסף ועוד אחרים שסוברים כמותו, שבעת הצורך מותר להשתמש בכוס חד פעמית גם לנטילת ידיים וגם לקידוש, כי יש על זה שם של כלי.
שאלה נוספת, האם מותר לעבור לדירה חדשה בשנת הבל?
בחזון עובדיה פסק שאף על פי שהתחושה בדרך כלל לאדם בשנת אבלות על אביו או אמו בפרט, יש הרגשה קשה לעבור דירה, אבל מצד הדין צריך לדעת שמותר לעבור דירה גם בשנת אבל על אביו או על אמו. אמנם ההסתייגות היחידה שהוא עובר דירה לצורך מגורים, לא שהוא גר במקום שהכל בסדר וחי טוב ורק רוצה לעבור לאיזה דירת פאר, זה כבר לעבור לדירת פאר לא עושים בשנת אבל. אבל אדם שקנה דירה וכעת הקבלן מודיע לו שהוא יכול לקחת את הדירה, רשאי לעבור לאותה דירה כשמדובר בדירת מגורים.
אוקיי, תודה רבה. אנחנו נסיים, לפני כן נציין שלשבוע הבא, יש מאזינים שרוצים להעביר את השאלות, יכולים להשאיר את זה, להעביר את ההודעה, את השאלה, סליחה, בטלמסר 039-039-039, מקישים אחת מיד אחר כך 6, אפשר גם בפקס 03-616-44-77, וגם באתר של כל חי, ובאפליקציה בלשוני תודה לשידור. אנחנו סיימנו. נודה לעוסקים במלאכה, לזאב סגל, למנדיו. אני איתי אתכם ישראל בן צבי. לילה טוב, כבוד הרב.
תודה רבה ולילה טוב.
תודה רבה.
כל כך עצוב, מה קרה לך היום? אוי רבינו, אוי רבינו, אל תשאל, אל תשאל. כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה דאגות, אישה, הילדים, פרנסה, בריאות, כל מיני ניסיונות, אני כוח ללחום, אני כוח ללחום. כל מיני נפילות, שוב ושוב, איך לא יעצו. אומר לו הצדיק, מוישלה, מוישלה, אל תתייאש, מוישלה, אל תתייאש. כי אפילו אם נפלת הרבה, צריך להתחזק באמונה בנקודות הטובות ולחפש את הטוב. ואל תתייאש, מוישלה, אל תתייאש. כי אם אדם מאמין שאפשר לקלקל, ודאי, 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 שאפשר לתקן. אפשר לתקן. כי אם אדם מאמין שאפשר לקלקל, ודאי, 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 שאפשר לתקן.
אפשר לתקן, אפשר לתקן.
אוי, אוי, אפשר לתקן. אוי, 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 אפשר לתקן. תאמין לי, תאמין לי, אפשר לתקן. תתחזק, תתחזק, כי אפשר לתקן. מלא דאגות, מלא תרדות, מלחמות, צונאמי, שיטפונות, טרור בכל פינה, כולם דואגים מה יהיה הסוף, אף אחד לא יודע מה יולד יום, אף אחד לא יודע. כל כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה אסונות, כל יום, כל רגע בחדשות, הכל נראה כל כך שחור, כל כך חשוך.
אנשים עצובים מסתובבים ברחובות, בלי מצב רוח, בלי חיים יואשים לגמרי.
אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו יודעים שהכל לטובה. על אף שהכל נראה כל כך קשה, כל כך קשה. כי אבא שלנו עושה רק טוב, כי הוא אוהב אותנו כל כך. ויבא בי שבן אדם נפל, אפשר תמיד לתקן. רק לחפש את הטוב שבתוך תוכו, ולמצוא את האור, כי יש הרבה אור בכל אחד ובכל מצב.
אם אתה מאמין שאפשר לתקן,
ודאי, ודאי, ודאי שאפשר לתקן.
אפשר לתקן,
אפשר לתקן. אפשר לקלקל, ודאי, 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 אפשר לתקן. אפשר לתקן. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, ודאי, ודאי, ודאי שאפשר לתקן. אפשר לתקן, אפשר לתקן.
יריד פתיחת השנה של מחסני חשמל, רק עד יום ראשון, רק פעם בשנה. לכבוד היריד ינתנו מבצעים מטורפים של פעם בשנה. לדוגמה, מקרר ביתי אלקטרה ב-770 שקלים, מסך ענקי 65 אינץ' ב-2690 שקלים, קיריים נירוסטה ב-390 שקלים, מגוון ענק של אביזרים לסלולר בשקל אחד בלבד. יריד פתיחת השנה, עד גמר המלאי ורק עד יום ראשון. כזו חגיגה לעולם לא תחזור. ועכשיו, מחסני חשמל גם ברעננה, רחוב החרושת 5, ומחסני חשמל גם בחולון, רחוב הפלד 7.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
פורור, חד וחלק.
מי שקונה מקום תבילה או חדר תבילה מנציח את שמו ואת ילדיו, זכות עצומה שעומדת לו לנצח נצחים. וכל יום ויום וכל תבילה ותבילה של כל אדם ואדם שם באותו מקווה, נוספים לו זכויות וזכויי זכויות, זה לנצח. תרת הבית
0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
במקום רק לחלום על זמן עם המשפחה, עכשיו אתם יכולים לצאת לחופשה. חופשה משפחתית במלון הפאר דן פנורמה אילת. אירוח כיד המלך, גלת למהדרין. תוכניות והופעות בהשתתפות מיטב האומנים. אפשרות לטיסות במחירים מיוחדים. התקשרו עכשיו 02-666-5555. 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
חבורת הריאג וכינורו של קרונבך.
אדון קרונבך, אתה כל הזמן שותק ושותק, אולי הגיע הזמן לדבר.
או במקום לדבר, אולי לפחות תנגן?
כבר 70 שנה לא ניגנתי בכינור הזה.
הסיפור של נוחם קרונבך שלא סופר מעולם. ספר קומיקס חדש, מותח, משעשע ומרגש. להשיג באושר עד.
סמבוקול!
סבובה!
סמבוקול!
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכב במיוחד ונחקר קלינית. להשיג בבתי המרקחת והטבע.
בזכות ההסתדרות על השכר המינימום ל-5,300 שקלים. העלאה היסטורית של 1,000 שקלים. נתקלתם בבעיה? פנו להסתדרות. כוכבית 2383. ההסתדרות. מובילים שינוי חברתי.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב באולפן בני הראל. מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה מצהיר הלילה כי אם תהיה מלחמה גדולה באזור, הכל בא בחשבון, כולל כניסה לגליל, כדבריו. בריאיון לרשת אל-מדיאן הלבנונית הוסיף נסראללה כי במלחמה העתידית צה"ל וחיל האוויר יובסו. מי שמצליח לנצח את דאש, יש ביכולתו להביס בקלות גם את הצבא הישראלי, כך מזכ"ל חיזבאללה.